שלום נורית.
היי דקל.
היי, וברוכים הבאים לבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול, והיום נדבר על תחלופת עובדים, והסיפור ככה של הנושא הזה הוא קצת מעניין, כי רצינו באמת לדבר על הנושא הזה של עובדים שעוזבים, וזה שאנחנו באמת בתור מנהלים מתעסקים הרבה בגיוס ובשימור, ואז ככה יש את הקלישה הזאת שעובד לא עוזב מקום עבודה, אלא עוזב מנהל, והתחלנו ככה קצת ללמוד יותר לעומק את הנושא, ואז נתקלנו בסלוגן ככה של הדור הבא, של הסלוגן הקודם, שאומר עובד לא עוזב מנהל, הוא עוזב תרבות ארגונית. וככה התחלנו לדבר בינינו, וכל אחד בא באמת עם הדעות והניסיון שלו, והגענו למסקנה שצריך פה שני פרקים לפחות. אז היום אנחנו נדבר על הנושא של באמת עובד שעוזב בגלל, יותר נכון, מה מנהל יכול לעשות כדי למנוע תחלופה של עובדים, ובפרק הבא נדבר על מה אפשר לעשות בהקשר של תרבות ארגונית כדי שעובדים, כדי שתחלופת עובדים תהיה נמוכה יותר.
אז היום בעצם אנחנו קצת כן חוזרים לקלישאה של עובד לא עוזב ארגון אלא עוזב מנהל.
לגמרי, הולכים לקעקע אותה.
בואו נתחיל אולי מכמה קצת נתונים על מה קורה בתחום של עזיבת עובדים.
כן.
התחום שקרוב ללבך זה תעשיית, או תחום ההייטק.
כן, שידוע בתחלופת עובדים גבוהה מהרגיל.
נכון, וכשאתה קורא המון פעמים פוסטים, לא יודעת אם יוצא לך, של מגייסות לחברות הייטק, התחושה זה שבא להם לתלוש את השערות. לאחרונה אפילו ראיתי איזשהו פוסט של מישהי שכתבה שאחרי שכבר פעם רביעית או חמישית עוזבת רוצה לעבוד, היא רוצה להחתים אותה על איזשהו חוזה שהיא לא תעזוב את מקום העבודה.
כן,
ואז כולם אמרו לה, לא חוקי, לא חוקי, תרדי מזה. אבל זה מראה על הקושי הזה שיש.
נכון, אין מצד הגיוס שבאמת משקיעים המון משאבים היום בגיוס, מה שנקרא אד-הנטינג ודברים שפעם ככה לא, בכלל לא היו במחשבה. וגם מהצד של העובדים עצמם, שהיום כל הזמן ככה יש איזושהי קוצים בטוסיק, נקרא לזה, שתמיד חושבים שאפשר למצוא משהו אחר, והארגון מתעסק בזה הרבה.
אני גם באמת חושבת שמבחינת מנהל יש לזה מחירים. כי אם אתה כל הזמן צריך להתעסק בללוות עובד חדש, לראות שהוא נכנס לעניינים וכולי, אתה מבזבז חודשים רבים, עד שהוא בכלל מתחיל להיות ככה מיומן ושאתה יכול לתת לו לשחות לבד בזרם.
כן, תקועה עולה. אז נדבר קצת אולי על נתונים, אז באמת נורית, מה את מכירה מהדברים שקראת, הניסיון שלך?
אני מכירה איזשהו דוח מ-2017 שמתייחס לתחום ההייטק, כשדיבר, זה היה במחצית הראשונה של 2017, דיברו אז על 15% של עובדים שעוזבים מרצון. עכשיו אני רגע רוצה לעשות הבחנה, כי עזיבת עובדים בכלל היא הרבה פעמים יכולה להיות יותר גדולה. מישהו שיצא לפרישה, הגיע לגיל פנסיה, או מישהו שמפוטר, או בגלל שהוא לא היה מתאים, או בגלל שהארגון מכריז על קיצוצים לא עלינו, התפוצצה עוד איזושהי בועה איפשהו, וזה משפיע על כולם. אז אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לקום ולעזוב, אוקיי? שלא רוצים להישאר בארגון. אז זה נתון אחד. נתון שני, שהוא יותר עדכני, שב-2018, שמדבר על טווחים שבין 20-30% של עזיבה. כלומר, כשאתה חושב על זה במספרים גדולים, שליש, בין 20% ל-30%, זאת אומרת, שליש מהעובדים בערך קמים ועוזבים.
כן, כמו להגיד שכל 3 שנים ארגון מחליף את כל העובדים שלו.
משהו כזה, שזה, אתה אומר על זה, זה קצת, בדיוק, מטורף. ואנחנו רק רואים שזה הולך ועולה. וזה הולך ועולה כי אנחנו רואים הבדל במחקרים שעשו בין עובדים שהם דור, שקרא בייבי בומרס, זה אנשים שהם היום באזור גיל ה-60 פלוס מינוס, ככה מעל מתחת עד 60, שהמחויבות שלהם למקום העבודה היא הרבה יותר גדולה, זה אנשים שגם בטח לא עכשיו לקראת סוף עידן הקריירה שלהם יתחילו לחפש, הם רוצים יותר להישאר. לעומת אנשים שהם יותר צעירים, מה שאנחנו קוראים להם דור וואי, שהם 30-40, כבודו דקל, ואפילו יותר צעירים, יותר צעירים שאנחנו קוראים להם דור הזד, שזה בכלל החבר'ה של ה-20 פלוס שנכנסים כבר למעגל העבודה. חוץ לארץ, דרך אגב, זה מתחיל יותר מוקדם, כי הם לא עושים צבא ולא עושים את הטיול למזרח, אז הם כבר באזור גיל 20-21 נכנסים לעולם העבודה. ושם אנחנו רואים שהדור הצעיר הרבה יותר בקלות מחליף מקום. אין לו בעיה בכלל בעניין הזה. מבחינתו, כל שנתיים, שלוש להחליף מקום עבודה, לפעמים להחליף גם תחום, זה ממש סבבה. דורות ותיקים, בתפיסה שלה, המון פעמים צריכות למשל לפחות 5 שנים שתישאר בארגון לפני שתזוז. שאשכרה יהיה לך ניסיון טוב. אני רואה את החיוך הציני על פניך מתפשט, אבל אלה הנתונים.
אני יכול להגיד שבאחד הפעמים שאני החלפתי עבודה, אז ההורים שלי אמרו לי, מה אתה משוגע? כאילו, איך אתה עושה דבר כזה? כמובן ששניהם 30 שנה ככה באותו מקום, זה כאילו בלתי נתפס בכלל לוותיקים מה שקורה היום בשוק העבודה. אבל אני חושב שיש לזה עוד השפעה, שבאמת העלות של הכשרת עובד ושל גיוס עובדים היום היא ממש ממש גדולה. זאת אומרת, אנחנו היום מסתכלים על נתונים של בין 6-9 משכורות לגיוס והכשרה של עובד חדש. זאת אומרת שההפסד שיכול להיגרם בגלל תחלופת עובדים גבוהה הוא מאוד מאוד גבוה, מה שגורם להרבה ארגונים באמת להשקיע המון.
או לפחות לשאול את עצמם, כן. מה עושים.
נכון. אז באמת אולי נדבר קצת על סיבות של תחלופת עובדים. למה עובדים עוזבים?
כן. לא יודעת אם יצא לך לראות, יש עיגול מאוד מאוד יפה שדה מרקר פרסם בזמנו, שמדבר על כך שרבע, סדר גודל של כמעט רבע, עוזבים בגלל קטע של תנאים כספיים, תנאים סוציאליים, שזה אני נגיד שמה בצד. ונמד, ואחר כך יש שם עוד דברים שהם ממש מעניינים. כלומר, מדברים למשל על זה ש-13% עוזבים בגלל אתגר טכנולוגי. מה שאנחנו מדברים של עניין. ו-13% נוספים עוזבים בגלל פערים של ציפיות. בין איך שעובד ציפה, הוא תפס את מה שאמור להיות בתפקיד שלו, לבין מה שקורה בפועל. 12% מדברים על היחסים בכלל עם הממונים שלהם ועם אנשי צוות. ו-4% מדברים על חוסר חיבור לערכי הארגון. ו-10% מדברים על מיצוי. מיצוי זה שיעמום.
אז אני דווקא כן אגיד משהו על הנושא הראשון שאמרת שתשים בצד, של שכר בעצם של תנאים כספיים, שלדעתי זה דווקא משהו שאפשר לעשות איתו הרבה, ואני רואה גם חברות שעושות עם זה הרבה, וכאסטרטגיה בעצם נותנות שכר שהוא תמיד, נגיד, גבוה יותר מהשוק, מתוך איזושהי אמונה שהעובד תמיד צריך לקבל את הכי טוב שהוא יכול להשיג, כדי שאם הוא יעזוב, זה לא יהיה השכר. כאילו, ואז בעצם, כביכול, הם מורידים ב-24% הסיכוי שהוא יעזוב. כן. יש לזה עלות?
כן. אני קצת, אני חייבת להגיד שאני קצת ככה פחות חושבת שזה יכול לעבוד לאורך זמן. כי אתה רואה המון אנשים שמגיעים, אם פעם זה היה משבר גיל 40, היום זה כבר הפך להיות משבר 35.5, שאנשים שואלים את עצמם, רגע, לא מעניין לי, כן מעניין לי, בא לי, לא בא לי, אני מבטא את עצמי וכולי. כלומר, כסף הוא לא תמיד מספיק בשביל להשאיר מישהו בארגון. זה מושג של, אתה יודע, של כלוב הזהב. זה נכון שבגילאים מסוימים, בתפקידים מסוימים, זה ישאיר אותך. אבל אני חושבת שרק להתבסס על זה, כלומר, אני אשלם טוב לעובדים, וזה מה שישאיר, אני קצת מעקבת את הפרצוף על זה.
לא, לחלוטין, אני מסכים, זה לא משהו שהוא יכול לבוא לבד, אבל בהחלט משהו שהרבה אנשים מחשיבים אותו. אז באמת דיברנו ככה על סיבות, ואנחנו רוצים בפרק הזה, כמו שאמרנו, להתמקד בנושא של המנהל. אז באמת המנהל בתוך הארגון, בחלק הזה של השימור, מצד אחד יש מה שנדבר עליו בפרק הבא של תרבות ארגונית, של איך הארגון מתנהל, שהדברים שנהוגים, ויש את המנהל, ולפעמים זה יכול להיות שונה מאוד. לפעמים התרבות הארגונית יכולה להיות של דייקנות, מקצוענות, ירידה לפרטים, והמנהל יכול להיות הפוך לגמרי, ובאמת כאן צריך באמת לשים לב מה הדברים שהמנהל יכול לעשות כדי למנוע את התחלופה של עובדים וכדי בעצם לשמר עובדים בצורה יותר טובה.
אז אני דקה רגע רוצה לקבץ את הנתונים, כי אני חושבת שזה מה שמדהים בתוצאות האלה שאנחנו מדברים עליהן. אם אתה בא ואומר 13 עוזבים בגלל אתגר טכנולוגי, עוד 13 עוזבים בגלל פערי ציפיות, בסדר? ו-12% עוזבים בגלל היחסים הבין אישיים, אנחנו מתקרבים לכמעט 40%, אוקיי? 38%, שזה קשור למשהו שאני חושבת שמנהל יכול להתערב. זו הסיבה שמקודם אמרתי, אני שמה בצד את העניין של התנאים, כי אני פעם חושבת שהיכולת של מנהלים, בטח בדרגים מסוימים, להתערב ולעשות איזשהו שינוי, אתה יודע, שהוא ממש משמעותי בשכר, יותר מוגבלת. אז אני רוצה להסתכל על הדברים שאני חושבת שלמנהל יש מה לעשות. ואם מנהל משפיע במצטבר על 48% או יכול לתרום להפחתה באותם 48%, שזה הסיבות ש... מניתי קודם של האתגר, של הפערי ציפיות, והיחס הבין אישי איתו ובצוות, שם אני חושבת מנהל יכול לעשות המון.
אני מסכים לגמרי.
אז בוא נדבר על מה הוא יכול לעשות.
אז באמת, אז התחלנו, כמו שאמרת, על אתגר טכנולוגי, שזה אחד הדברים המרכזיים שהם בדומיין של המנהל שיכול להשפיע בהם, ושם באמת אני יכול להגיד שבאמת גם אפילו מצופה מאיתנו המנהלים להציב אתגרים. זאת אומרת, לבוא ולא רק להגיד, אוקיי, יש איזושהי משימה, בוא תעשה אותה בצורה מסוימת, איך שאני חושב, אלא גם לבוא ולהגיד, אוקיי, העובד, מה יכול לעניין אותו, איזה אתגר יכול להיות לו מעבר, ולבוא ולאפשר לעובדים באמת להתבטא בצורה הזאת. אני יכול להגיד שבהייטק ספציפית אפילו לוקחים את זה כמה צעדים קדימה, כמו שתמיד אוהבים, ויש צוותים שונים שלכל צוות מאפשרים לבחור את הטכנולוגיה שלו, ואז כל צוות יכול בעצם לנתב ולהגיד, אני עובד רק בשפה הזאת או בשיטה כזאת וכזאת, וכל צוות יכול להחליט איך הוא עובד, ולפעמים גם בתוך הצוות כל בן אדם יכול לעבוד עם התוכנות שיותר נוחות לו, העיקר כמובן שזה משרת המטרה. אז פה באמת למנהל יש את היכולת לבוא ולאפשר את הדבר הזה ולתת את המקום לעובדים, בעצם גם מצד אחד לעובדים להוביל ולהציע איך הם רוצים לעשות את הדברים, וגם מצד שני לבוא ובמקום, וכאן אני חושב זה איזושהי נקודה שהיא ערך מוסף של המנהל, מתוך היכרות עם העובדים, לבוא ולהציב להם אתגר שהם אולי לא היו חושבים עליו. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו אנחנו נעשה, נפתור את הבעיה בצורה אחרת, ולשבת כמובן ביחד ולחשוב על פתרון, אבל באמת לנתב את זה לאיזה מקום שהוא קצת עליית רמה מבחינת האתגר הטכנולוגי. ובסופו של דבר, וכשאני יכול להגיד על עצמי שכשאני מצליח, זה לא דבר פשוט לעשות, כי הוא דורש המון עבודה והמון מנטורינג והמון לשבת עם העובד ובאמת לעשות בקרה. זה לא איזה משהו שאני יכול להגיד, אוקיי, תראה, הנה, תראה, קח מסמך, תקרא על זה קצת, וכמובן שיש עובדים שזה כן אפשרי, אבל בדרך כלל צריך לשבת איתם ולהוליך יד ביד. אבל כשזה מצליח, אז העובד פשוט, אתה רואה איך הוא מקבל סיפוק, איך הוא פתאום גרם למשהו לעבוד שהוא בכלל לפני זה לא חשב שבכלל על הכיוון הזה, ופתאום זה משהו שהוא עשה, וההרגשה של גם השייכות הארגונית מעבר לזה שהעובד צריך לעשות אתגר עולה פי כמה. ואני חושב שגם הקשר הזה בין העובדים למנהל מתחזק בעקבות זה, כי יש הרגשה של המנהל אכפת מהעובד.
אני חושבת שמה שאני מאוד אוהבת במה שאתה אומר, זה וזה מחזיר אותנו כבר לשיחות קודמות על התפקיד של המנהל. בקטע הזה שהוא צריך גם להיות המאתגר והמאפשר לעובד להתפתח ולעשות דברים שבא לו, שמעניינים אותו. ולא רק לבוא ולהגיד למישהו, תעשה ככה, תעשה אחרת.
כן, אני יכול להגיד לך שאם תשבי עם האחראית על הפיתוח האישי במקום שאני עובד בו, אז באמת לא מזמן דווקא בדיוק ישבנו ואמרתי לה, אני, המטרה שלי בפגישה זה של לראות איך אני יכול להביא את האנשים למקום שהם לא חשבו שהם יכולים להגיע. זה לדעתי גם הגדולה, כאילו, לבוא ולראות באמת דברים בצורה רחבה, ולקחת בן אדם ולקדם אותו, וזה אחד הדברים שאני חושב שיש להם את הערך מוסף הכי גדול בלמנוע תחלופה של עובדים. בעצם לבוא ולתת לעובד את ההרגשה שיש לו מישהו שהוא יכול לסמוך עליו, יש לו מישהו שלא רואה רק את המשימה הבאה או איך באמת אנחנו פותרים איזושהי בעיה, אלא רואה את הקידום האישי של העובד. ופה אני אכניס אולי עוד איזה קלישאה שקראתי לו מזמן, שבאמת אני אמצא מי אמר את זה וישים באתר, ובאמת הרעיון הוא שאתה רוצה לתת כלים ולתת ידע לעובדים בצורה כזאת שהם תמיד יוכלו לעזוב אותך, אבל להתייחס אליהם בצורה כזאת שהם תמיד ירצו להישאר איתך.
אני אחסור לך, ריצ'רד ברנסון.
ברנסון, טיפיקל.
כן.
אז זה בעצם כאילו אחד הדברים שאני מאוד כאילו, לדעתי מאוד קשה לעשות, כי זה דורש ממך המון, מעבר לדברים הרגילים השוטפים שאתה צריך לעשות כמנהל, זה עוד אקסטרה שלפעמים הארגון אפילו לא דורש אותו, אבל אני חושב שיש ערך מאוד גדול.
אני רק אזכיר לך שהשאלה כמה אתה תצטרך להשקיע, אם לא תעשה את זה, כמה אתה צריך להשקיע בלהכניס עובד חדש. אז אתה יודע, זה מין טרייד-אוף כזה, שעדיף לך תמיד עובד שהוא ותיק ויודע יותר מאשר מישהו שהוא נכנס.
זה מסוג הדברים שלא רואים, כי קשה מאוד למדוד את העלות של גיוס.
מודדים אבל, זה לא קשה, זה יודעים. יודעים לעשות הערכה של כמה תהליכי גיוס עולים, וכמה זמן לוקח בממוצע לאנשים להיכנס לתפקיד. זה נתונים שהם נצברים במשך הזמן, ואנחנו יודעים לדבר עליהם. אני חושבת שגם בתור מנהל אתה מרגיש מתי יש לך עובד שהוא כבר...
אז כאן אני קצת חולק עליך, וזה אולי נובע מזה שאת באמת נפגשת עם המון מנהלים, וכאן אני אביא את המקרה הפרטי שלי, שרוב המקומות שאני מכיר לא רואים כמעט את העלות הזאת של הגיוס, אפילו שיודעים שזה קשה, אבל לא באמת מתבצעת, ואני מדבר כאילו בעיקר על ארגונים סטארט-אפים, נגיד עד 100 איש, משהו כזה, שבאמת כל התהליך הזה של גיוס, אומנם הם מבינים שהוא קשה, אבל לא מבינים את העלות שלו, לדעתי, לגמרי.
אני לא רוצה להגיד משהו על סטארט-אפים ועל מנהלים של סטארט-אפים, בסדר? כי אני חושבת שזה יותר רחב, רק מעניין של העלות. אז בוא...
אוקיי.
כמו שאתה אוהב לבוא ולהגיד, על זה יהיה לנו פרק אחר.
לגמרי.
אבל חזרה לעניין הזה, אז ככה אני רוצה כן לקדם, שאני חושבת שאנחנו כן יכולים לסכם את הנקודה הזאת, ולבוא ולומר, אתה כמנהל תמיד תדאג שהעובדים שלך... יהיו אג'ים בלמידה שלהם, במה שקורה, שיתפתחו וידעו. כל הזמן תוסיף להם. תן להם עוד אתגר חדש שהם לא מכירים. אני חושבת שזה נקודה אחרת שהייתי רוצה להעלות, זה הנושא הזה של ציפיות. עם איזה ידע באת ומה קורה בפועל.
נקודה חשובה בכל תקשורת בין שני אנשים.
נכון.
או יותר.
יש לנו נטייה לכולנו אופן לייפות את המציאות, ולהגיד זה ככה וזה אחרת ואני אוכל לעשות את זה בטח אנחנו מאוד מערכים וכשזה לא קורה הפער הזה הוא מאוד מאוד קשה ואנשים המון פעמים מתאכזבים אמרו להם א', מכרו להם משהו מסוים, המציאות אמרה אחרת
כן ופה אני חושב שיש למנהל להביא מהניסיון שלו ודווקא לבוא ולכוון את העובד למקום של הצלחה. כאן אני רואה את התיאום ציפיות בשתי רבדים. אחד, באמת שהעובד ידע מה מצפים ממנו ומה המנהל הולך לעשות בשבילו, ושהמנהל כמובן ידע גם מהצד השני מה אפשרי, אבל גם לבוא ולהבין מי העובד שלך, מה היכולות שלו, מה לפעמים הדברים אולי שהוא נוטה להגזים בהם. אם עכשיו רצית שהוא יעשה איזה משימה והוא אומר לך אין בעיה, אבל אתה יודע שהוא לא יעשה אותה, לא לתת לו ככה לטעות, ופה לפעמים צריך לדעתי לבוא כמו קצת שעובדים עם ילדים שצריך ליצור אצלם אלמנט של הצלחה כדי שבאמת הם ירצו להמשיך לעשות את אותו הדבר, אז גם לבוא ולהגיד לו לא, בוא תעשה משהו בסקופ יותר קטן, תצליח בזה ואחרי זה נמשיך. ואז, וזה דווקא באמת ניסיון ככה שהיה לי מהזמן האחרון, שבאמת הקטנתי את הסקופ, אמרתי בוא תיקח את הדבר הזה, תיקח את ה צורה מוקטנת יותר של המשימה, ואז אחרי שהבן אדם מצליח, באמת יש לו הרבה יותר מוטיבציה, הוא מרגיש הרבה יותר שהוא תרם, וההשפעה של זה לדעתי, בהקשר של תיאום ציפיות, היא גדולה.
אני חושבת שזה אחלה רעיון מה שאתה מעלה, כי אחד הדברים שאני שומעת הרבה על, על כך שמנהלים קצת יותר בכירים מתלוננים, זה העובדה שהמון פעמים חבר'ה צעירים שמגיעים רוצים לטרוף את העולם. ולא תמיד הם, הערכה העצמית שלהם היא במקום מסוים. והמנהל תופסת את היכולות שלהם במקום אחר. ואז יש איזה מין התנגשות כזאת. אתה לא רוצה להוריד לאף אחד את המוטיבציה.
נכון.
ואתה לא רוצה שהוא יקום וילך מצד שני, אתה לא תמיד יכול להפקיר בשם המוטיבציה של העובד שלך את המשימה.
זהו, אז יש דרכים לעשות.
אני חושבת שזה רעיון יפה במה שאתה אומר, לעשות איזה מין אדפטציה כזאת, שהיא משהו באמצע בין הדברים.
אז אחד השיטות שאפשר לעשות את זה, זה בעצם אבני דרך, מיילסטונים.
כן.
זאת אומרת, לאו דווקא לבוא ולהגיד לו, בוא, אתה לא יכול לעשות הכל, או דבר כזה. כמובן, חשוב הדבר החשוב זה שצריך להיות איזשהו הרגשה של הצלחה אצל העובד, ואם אתה אומר לו, אתה לא יכול, אז כנראה שזה לא יקרה. אבל כן, מיילסטון, בוא, אנחנו, ברגע שאתה משלם את הסקופ הזה, בוא נשב ונראה את המשך התוכנית. יש כמובן המון מתודולוגיות עבודה שהן מתחברות עם זה, כל מה שנקרא בעולם של לין או אג'ייל, אז זה באמת, נורית לא אוהבת שאני זורק באזוורדס.
לא, אתה כל הזמן עם האג'ייל,
כן, זה בהייטק זה די הדאטה שלטת היום.
עד שימאס לך ותעברו למשהו אחר, נו.
אני חושב שכבר לאט לאט עוברים, אבל זה גם תוכנית לפעם אחרת. אז באמת צריך לראות כאילו באמת איך עושים את זה, לא לבוא וישר להוריד מהסקופ של המשימה, מכמות הדברים שצריך להספיק. כמובן גם שבסופו של דבר צריך לעשות את כל המשימה המלאה, ואי אפשר באמת להסתפק בחצאי משימות. אבל כן, אבני דרך, כן לבוא ולדבר באמצע הדרך, ולעשות באמת את המשימה ככה שהיא תהיה בשלבים שיאפשרו לעובד להצליח לאורך הדרך ולהשתמש בניסיון שלנו המנהלים ובהיכרות שלנו מהעובדים באמת כדי לקבוע זמנים ותחולה שהיא תהיה מתאימה למי שאנחנו עובדים. אבל כמובן שתמיד צריך לאתגר, כן? זה לא אומר שצריך לתת ממש טוב, אתה רק תעשה איזה קטע ממש ממש קטן תוך חודש וזה
זה, תשמע, זה חוזר לעניין הזה, תן משהו שהוא מאתגר, אבל מצד שני שהוא גם ריאלי במה שאתה מעריך, או שזה מאתגר במעט, ככה שזה מבחינתך סביר בתמיכה שתיתן, בליווי, בנוכחות שלך. אני חושבת שהנושא הזה של הציפיות, הוא הולך לעוד כיוון, וזה בכלל בגיוס, שזה בכלל מה שאני התכוונתי בהתחלה, אבל ככה לקחת אותו למקומות אחרים שהם אחלה. אז אני רוצה לחזור. הגיוס, המון פעמים אנחנו לא בדיוק מדברים, מנהלים, אני לא בדיוק עוסקת בגיוס, מנהלים לא תמיד אומרים את הכל, מהחשש של עובדים לא יבואו. אנחנו בכל מדברים היום על שוק, שהוא שוק של עובדים, ויש ביקוש גדול, ויש ארגונים שגם מתקשים לגייס כל מיני, אז אתה מנסה נורא להציג את זה מאוד מאוד יפה. אני חושבת שזו טעות, כי עדיף להגיד את האמת, ולבדוק דברים וכולי, ולא למכור משהו שרק כך תהיה נפילה. בגלל זה, דרך אגב, אחת מהשיטות הגיוס שהכי פופולריות וטובה גם, זה כשחבר מביא חבר. וארגונים מאוד מנסים לדחוף ולתגמל על זה כדי לעודד את העובדים שלהם, שיעשו את הגיוס, כי אז למעשה תמונת המצב היא הכי אמיתית. כלומר, גם אם אתה מגיע לארגון והוא לא משהו, אבל אתה יודע את זה מראש, זה פחות קשה מאשר ציפית שזה הכל יהיה, אתה יודע, נצנצים ואהבה, ובסוף מתברר לך משהו אחר.
כן, אז אני באמת, בדבר הזה, באמת תמיד הרגשתי שאני נותן תמונה נכונה, עד שיום אחד גייסתי, ואחרי שבוע עובד התקשר אליי ואמר לי, תשמע, זה לא מה שחשבתי, זה רחוק משם. ומאז אני אפילו עוד יותר אגרסיבי באמת שלי.
בסדר, אבל יש גם משתנים אישיים, לא צריך להגזים. אני כן חושבת, אתה יודע, אם התפקיד הזה הוא בגבולות מסוימים, אל תנסה למכור שבטח הוא יצירתי ותוכל לעשות מה שאתה רוצה, ואנחנו פתוחים לזה וזה, כשאתה בא ואומר, לא, אנחנו לא פתוחים, ויש לנו מתודות מסוימות או פרוטוקולים מסוימים שאיתם אנחנו עובדים.
כן. זה מסכים בהחלט. אז באמת תאום ציפיות גם בשלב הראשוני של הגיוס וגם בשלב תוך כדי העבודה, ובאמת זה דבר שיכול לאפשר לעובד להבין איפה הוא נמצא ולדעת איך להתקדם. אני חושב שזה, כאילו אנחנו אולי באמת בצבא רואים את זה הכי טוב, שאי הידיעה זה אחד הדברים הכי מפחידים שיש. ופה תאום ציפיות באמת מוריד את החששות ומאפשר לעובד להבין מה מצפים ממנו ואיך הוא צריך להתנהל.
אני גם חושבת שהתאום ציפיות עוזר לך כמנהל לבוא ולבדוק את הדופק. מה קורה אם שעמם לי, אני צריך משהו חדש להכניס, משהו לא עובד וכו', כדי כן כל מה להיות עם היד על דופק. אם אנחנו חוזרים לסיבות של למה עוזבים, אז למשל יחסים מממונים ואנשי צוות גם תופס נתח לא קטן.
נכון.
אתה יכול לבדוק משהו קרה, משהו לא מסתדר, איך ביניכם מתקלקל עם אחרים, כאילו להיות ערני למה קורה עם העובד. פעם מנהל בא ואמר לי, אז מה, אני עכשיו צריך להיות העובדת הסוציאלית של העובדים שלי? כן, אז יש, אתה לא צריך להיות העובדת הסוציאלית, אבל יש היבטים שאני חושבת שזה השתנה, התפקיד הניהולי. אתה כן צריך לדעת גם איך העובד שלך מרגיש, אם טוב לו, ומה מעניין אותו, ומה המחשבות שלו, ומה האתגרים שלו, ומה הוא היה רוצה גם לעשות אחרת.
כן, שזה מהניסיון שלי, וקצת להפתעתי, שהרבה פעמים עובדים לא אומרים שום דבר עד ששואלים אותם. זאת אומרת, הם יכולים לשמור את זה בבטן, אבל עד שלא תהיה איזושהי שיחה כזאת שנקבעה ויושבים, ואז אומרים, טוב, מה...
אני חושב שזה התפקיד שלך, אתה יודע? תהיה המבוגר האחראי בסיפור הזה. יש אנשים שיבואו ויגידו, תקשיב, משעמם לי כבר, לא...
כן.
אני מכירה כמה כאלה. יהיו כאלה שילכו ויקטרו בצד, לא יספרו. אז התפקיד שלך בתור מנהל, בוא תהיה אתה פרואקטיבי בסיפור הזה, בוא תדאג לנהל שיחות קבועות עם העובדים. זה גם, אתה יודע, גם לפעמים זה לא חייב להיות איזה מין משהו שהוא שינוי טוטלי, אבל כל מיני ניואנסים שיחסית קל לך לתקן אותם, לתת להם מענה, אז למה לא?
כן, זה יכול בהחלט לעזור ולתפוס דברים באמת במיוחד בנושא של עזיבת עובדים. אז אני יכול להגיד שהרבה פעמים בשיחות כאלה אז עובדים באו ואמרו לי, תשמע, אני חושב לחפש דברים אחרים, ואז באמת ירדנו לשורש הבעיה, והרבה פעמים אפשר לפתור אותה
בתוך הארגון.
כן, בתוך הארגון, וזה טוב לכולם, כי עובד מרגיש מבסוט, עובד
הארגון מבסוט. גם ארגונים שהם גדולים, הם יכולים להציע, היכולת שלהם, נגיד ארגונים קטנים זה יותר קשה, ארגונים גדולים שיש שם מלא דברים וכולי, ועובד שבא לו להתחיל איזשהו תחום חדש, אפילו שהוא לא קשור כרגע לעבודה המיידית שלו. אבל זה יכול פתאום לחשוף אותו, לתת לו דברים, כי עובדים מתעניינים בפיתוח הקריירה שלהם. אז אתה יכול, ואתה יכול לתת עוד פעם רווח שלך בתור מנהל, בתור ארגון, אין ספק.
נכון, אז באמת דיברנו באמת גם על אתגרים, להציב אתגרים לעובדים, תאום ציפיות שלעשות עם העובד, גם אולי להכין לו איזושהי תוכנית לפיתוח, שהוא ככה יהיה לו מובן בדיוק מה, לאן מובילים אותו ומה האפשרויות שלו בתוך הארגון.
לאן, אתה יודע, לאן מובילים אותו, לאן הוא רוצה להתפתח.
נכון.
ואני חושבת שהיום הרבה עובדים מעניין אותם עוד דברים. אחד, מעניין אותם להביא עוד דברים אחרים מהחיים שלהם לתוך הארגון. בסדר? והדבר השני, מעניין אותם גם לדעת מה, what's in it for me. כאילו, אוקיי, אז עוד שנה, לא מבחינת תפקיד, אלא איזה מיומנויות חדשות יהיו לי, מה אני אלמד, איזה פרויקטים אני אהיה משולב בהם, כולי. אז בדיוק השיחות האלה נותנות מענה לצורך הזה.
אז אני באמת אחד הדברים שאני הרבה אומר לעובדים, ואני באמת מאמין לזה, שצריך, השיתוף פעולה בין הארגון לעובד צריך להיות win-win. צריך תמיד לראות שהעובד באמת מקבל value, ושהארגון כאילו
גם מקבל, נכון. וארגונים שלא מבינים שהם צריכים היום להשקיע בזה ולהשקיע הרבה, מפסידים את העובדים שלהם.
כן, אז זהו, אז נדבר באמת ככה, לסגור את ה...
לפני שאנחנו סוגרים, יש לי עוד משהו להגיד על העניין הזה. גם כשעובד הולך לעזוב אותך, תעשה איתו שיחה. כבר הגעת למצב של השבר, שהוא בא ואומר, לא מתאים לי יותר להישאר פה, כך לשיחה אמיתית, להבין. אולי במקרה שלו כבר לא תוכל, אתה יודע, לפתור את זה, כבר too late. בדרך כלל גם הוא בא כשהוא מצא עבודה אחרת. אבל תדע לאבא.
נכון, מעין רטרו כזה של לדעת איך אני יכול להשתפר לעובדים הבאים.
כן, או זה אפילו לא לשאלה רק להשתפר, להיות מודע לפעמים, אתה יודע. יכול להיות שזה סוג של השתפרות, אבל להיות מודע ש... העובד זה מה שהוא הרגיש, זה מה שהוא עצבן אותו, זה מה שלא קיבל מענה בארגון, ולחשוב ביחד איך אפשר לתת מענה לזה.
אני בהזדמנות הזאת הייתי גם שואל את העובד מה דעתו עליי, בתור מנהל, אני חושב שהרבה פעמים בשיחות האלה יוצאים דברים של במהלך העבודה, העובד מרגיש שהוא לא יכול להגיד, וזה נותן לך באופן אישי, כביקורת אישית, לא כאיזה משהו שהוא לכלוך או דברים כאלה.
איזושהי מראה מסוימת. אפשרות,
כן, ממש, שמאוד מאוד קשה לקבל, וזה לדעתי הדבר שהכי מעצים את הבן אדם, האמת הזאת, האמת הרדיקלית שיכול לקבל אותה ולהשתפר בעזרתה. אז נקודה סופר חשובה, תודה שעצרת אותי.
כן, טוב, אני מרגישה שככה דיברנו ואנחנו יכולים רגע לסגור את העניין.
אז תודה נורית.
תודה דקל.
ותודה לכם, ואנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר nuritbm.com ולשמוע עוד מיטב הפודקאסטים שלנו, וכמובן גם להגיב בדף הפייסבוק של נורית שמלא בשלל תגובות. תודה רבה.